במזרח הירדן היו הבדלים מאוד עיקריים בין שני הצדדים. זה בא לידי ביטוי לא פעם ולא פעמיים, ולא ניתן עכשיו סקירה של העניין הזה. זה בא לידי ביטוי באיבה וניכור בין יושבי עבר הירדן המזרחי ליושבי עמק הירדן ליושבי עבר הירדן המערבי. אחד המקומות הבולטים, אבל לא יחיד, ניתן למנות עוד כמה וכמה, זה ביהושע פרק כ"ב. שם בפסוק י"ב, פרק כ"ב פסוק י"ב, וישמעו בני ישראל ויקהלו כל הדת בני ישראל שילה לעלות עליהם לצבא. כלומר, דובר שם על עלייה לצבא לשבטי מזרח הירדן. וישלחו בני ישראל לבני ראובן ובני גד ולחצי שבט המנשה, את ארץ הגלעד, את פנחס ואת אלעזר הכהן ועשרה נשיאים עמו. ושם יש כמה וכמה פסוקים, ונקרא פסוק י"ט: ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו לכם אל ארץ אחוזת אדוני אשר שכן שם משכן אדוני, ואחזו בפנינו ואדוני אל תמרודו ואותנו אל תמרודו, ובנותכם לכם מזבח ובלעדי מזבח אדוני אלוהינו. לא חשוב כרגע המזבח, הארץ הזאת עשויה לחשב כארץ טמאה, ולכן הם מציעים אליהם לעבור אליהם בחזרה. כלומר, מערכת היחסים שמזכירה היום, לפחות מצד חלק מהעם, את ההבדל, בואו נגיד, את מזרח הקו הירוק מול מערב הקו הירוק, משהו מעין הדבר הזה, ואיזושהי אמירה לאלה שיושבים ממזרח לקו הירוק, ואך אם טמאה ארץ אחוזתכם, עברו אלינו וכדומה, ודברים כאן הם על סף מלחמת אחים. ויש מקומות שזה הגיע למלחמת אחים, בכמה וכמה מקומות. תראו את גדעון, כמה הוא סלחני כלפי בני אפרים, וכמה הוא נוקשה כלפי אנשי סוכות ופנואל שנמצאים במזרח הירדן, ושם הוא רחוק מאוד מאוד מלהיות סלחני. אפשר להראות גם דוגמאות אחרות לדבר הזה. המלחמה בין יפתח לבין בני אפרים היא גם כן על בסיס מזרח הירדן ומערבה, וככלל צריכים להבין שהיה קשה מאוד לעבור את הירדן. קשה מאוד היה לעבור את הירדן. נהר הירדן היה נהר רציני, לא כמו שהוא נראה היום. אנחנו מכירים מה שנאמר ביהושע, והירדן מלא על גדותיו כל קציר. המשמעות היא שהמים הגיעו עד כביש הבקעה. כן? כללו את כל הזור, כל השפך של הירדן. הירדן היה נהר ברוחב 1.5 קילומטר, כמו שנראים הרבה נהרות היום באירופה. והוא היה קשה מאוד למעבר. היו מעברות הירדן, אבל לא תמיד ניתן היה לעבור בהם, וזה היה די מסובך. היה גם יער שאנחנו נדבר עליו, שחצץ בין שתי הארצות, בין מזרח הירדן לבין מערב הירדן. בקעת הירדן זה איזשהו שילוב מנצח של הרבה שמש והרבה מים. כן, וזה גורם לצמחייה גדולה מאוד לצמוח שם. גם הג'ונגלים במרכז אפריקה זה המון שמש והמון מים. יש שם נהרות גדולים מאוד מאוד מאוד. באזור קונגו וכדומה, וזה מביא לצמחייה עצומה. אותו דבר באמזונס. בצפון דרום אמריקה, זה קרוב לקו המשווה מצד אחד, ומצד שני יש שם הרבה מאוד מים, אז יש שם יערות שעוד לא דרכה שם רגל אדם, מרוב שהם מסובכים. ולעניין שלנו, מזרח הירדן ומערבה הם מעין שתי ארצות, לא לגמרי. וכשדוד רוצה לברוח, הוא הולך להיערך במזרח הירדן. כן, מתוך הבנה שאבשלום לא ימהר להגיע לשם. בנושא הזה הוא טועה, אבל הוא הולך לשם כדי להגיע לאיזשהו שטח הענקות, כדי שיוכל לראות מה קורה איתו. בינתיים, המרגלים, שני המרגלים שהוא הציב, הגיעו, וכשהם סיפרו, מה שכתוב כאן, שהם סיפרו, קומו ויבוא מהרה את המים, כי כך היה אצלכם אחיתופל. אני מעריך שהם לא רק סיפרו את עצת אחיתופל, אלא הם גם סיפרו את עצת אחיתופל שהתקבלה. לא רק את עצת אחיתופל שבסופו של דבר לא התקבלה, אלא גם את עצת אחיתופל שהתקבלה, כלומר ש... כלומר שאבשלום שכב עם נשי אביו על הגג. זה דבר שלעניות הבנתי שינה פה את כל שיווי המשקל של הפרשה, ואנחנו תכף ניגע בזה. קודם כל נבין במחנה, אבשלום שם על הצבא את עמשא. עמשא מבחינה מסוימת הוא בדוד של יואב, ו... הוא בן של אביגיל, לא אביגיל אשת נבל כרמלי, אלא אביגיל אחות צרויה. כלומר הוא עצמו בן דוד של דוד, הוא לא בדיוק בן דוד של יואב, יואב יש עוד איזשהו דור אחד כאן, אבל הוא בן דוד של דוד, אבל כמו שזה נראה כאן הוא איזשהו בן דוד בלתי חוקי של דוד. ובאמסע בן איש ושמו יתרה ישראל אשר בא על אביגיל בת נחש. כלומר, משמע לא מדובר שהוא איזה אבא חוקי. בדברי הימים באמת כתוב, לא בן איש ישראלי ושמו יתרה, אלא יתרה הישמעאלי. כלומר, ייתכן גוי, זה איזושהי ביאה אקראית, אולי אונס, ומזה נולד אמסע. והוא ואותו שם אבשלום על הצבא, אנחנו נראה, הוא היה גיבור חיל. וויחן ישראל ואבשלום ארץ הגלעד, כלומר הם מגיעים לארץ הגלעד. כשדוד מגיע למחניים הוא מוצא שם עורף נאמן, שובי בן נחש מרבת בני עמון. אני מזכיר קצת את הסיפור המורכב עם משפחת נחש. נחש עצמו עשה חסד לדוד, זה מופיע לנו. לכן עם מותו של נחש, דוד שלח מנחמים לחנון בן נחש. בגלל שנחש עשה חסד לדוד. שוב, עד כמה נחש הוא צדיק, לא ברור. כן, ייתכן שהוא עשה את זה לא מאהבת דוד, אלא משנאת שאול. כלומר, נחש היה בעל דבבו של שאול עוד מהמלחמה ביבש גלעד, ולכן שלכן הוא עשה חסד לדוד, כי הוא ראה בדוד איזשהו מורד פוטנציאלי בשאול. החסד שהוא עשה איתו היה כנראה שהוא קלט חלק מהמשפחה של דוד. דוד העביר את המשפחה שלו למלך מואב מפחד רדיפות שאול. מלך מואב הרג שם רבים מהם מאנשי המשפחה, אבל ייתכן שחלק אחר מהמשפחה מצא מקלט אצל נחש מלך בני עמון. לנחש אנחנו רואים שהיו שני בנים, היה חנון והיה שובי. חנון בנחש ושובי בנחש. דווקא שובי בנחש, זה שלא מלך, ממשיך את המסורת של אביו של נחש, וכאן הוא עוזר לדוד פעם נוספת, מלבד מה שנחש עשה לו. חנון בנחש, ראינו ש... יצא נגד דוד. היה, אני זוכר, שהייתה מלחמת לבנון, מתכוון מלחמת לבנון הראשונה, הייתה משפחה נוצרית ידועה, שהייתה קצת בעלת ברית של ישראל, כן, משפחת ג'ומייל, קראו לה, פייר ג'ומייל היה בעל ברית של ישראל, יואל אחר כך ליישר את הדברים שלי, והיו לו שני בנים, אחד שמו היה אמין ג'ומייל, שהיה בברית יחד עם אריאל שרון, במלחמת לבנון, והשני היה בשיר ג'ומייל, שהוא היה שייך לצד האסלאמי של אל-אמל וכל ה... מפלגות האלה שמלחמו נגדנו, גם כאן, כן, כלומר, האבא היה בן ברית, ובנים, אחד הלך כך ואחד הלך כך, וכשדוד רצה לכרות ברית עם חנון בן נחש, אז חנון ביזה את שליחיו, קראת את העמדים שלהם, קראת חצי זקנם, אחר כך נלחם, גייס לעזרתו את כל החזית המזרחית, כבר דיברנו על זה, שובי בנחש דווקא נתר חסד לדוד, נכן הוא מופיע עם עוד שני אנשים, אחי בן אריאל וברזילי הגלעדי, והם מביאים את כל הציוד, כל מה שצריך, כי אמרו העם רעב ועייף וצמא במדבר, וכך נותנים להם את היכולת ואת הכוח להמשיך. כן.
ואיך אותו נחש? הרי יש גם נחש האבא של אביגיל.
כן, יש לכם גם אביגיל, בת נחש, אחות צרויה, אם יואב. אני הרבה לא יכול להגיד את זה, אני על הנחש השני יכול להגיד רק שיתכן שהוא רומז לפסוק כי משורש נחש יצא ספר ופליו שרף מעופף, שזה נאמר על מלכות בית דוד, פסוק בישעיהו. מעבר לזה אין לי הסבר לקשר בין שני נחשים. בסדר, אחר כך מחיר בן עמיאל ידוע לנו שאצלו ישב גם מפיבושת, כלומר לא מדובר אחד שהיה בעד מפלגת דוד ונגד מפלגת שאול וכדומה, אדם שעזר לכל מי שהיה צריך לעזור, ואצלו גדל כאמור מפיבושת, רק אם זה מפרק ת' ברזילי הגלעדי לא מוכר לנו קודם, אבל דוד מזכיר אותו אחר כך בצוואה שלו. לבני ברזילי הגלעדי תעשה חסד והיו באוכלי שולחניך, כי כן קרבו אליי וברוכים לבני אבשלום אחיך. כנראה כאן זה ברזילי ובניו, הוא כבר אדם מבוגר מאוד, והם כולם מביאים את הציוד לדוד ועד השם. ולכן אנחנו שומעים, ויפקוד דוד את העם אשר איתו, וישם עליהם 10,000 שרי מאות. וישלח דוד את העם השלישית ביד יואב, השלישית ביד אבישי בן צרויה אחי יואב, השלישית ביד איתי גיתי. אני מזכיר לכם שהוא מצטרף אל דוד. כלומר, דוד נערך למלחמה. שוב, השאלה, מתי היה המפנה הגדול? כלומר, כשדוד היה בירושלים, נתוני המלחמה שלו היו טובים 10,000. בירושלים היה לו מבצר, עיר מבצרת היטב, העם היה יחד איתו, ולמרות זאת הוא בורח ואומר חומר ונברחה כי לא תהיה לכם, כי לא תהיה לנו פלטה מפני אבשלום. הוא בורח כדי שלא להילחם באבשלום. ואילו כאן אנחנו רוצים אותו פוקד צבא ומתכונן לצאת למלחמה פנים אל פנים עם אבשלום. מה קרה? שאלנו כבר את השאלה הזאת בהקשר אחר וענינו אותה תשובה שנענה כאן. אני חושב שהמפנה הוא העובדה שאבשלום בא אל פילגשי אביו, זה איפשהו שרף כל יכולת לקשר, לפיוס ולמה שסביב זה, כן?
אני קורא את זה, אני לא
רואה
את
הסיבה
לומר את זה, כי לדוד לא הייתה ברירה פה,
אבשלום
בא ורודף אחריו כדי
להרוג
אותו.
כן, כן, זה הדבר הנוסף שרציתי לומר. עדיין לכאורה היה בידו לברוח. כן. נכון שכאן גם אבשלום, אחרי שהוא ברח, אבשלום רודף אחריו. נכון. אבל היה בידו לברוח. ויום יעמד העם יצא יצא גם אני עמכם, ויום העם לא תצא, כי אם לא זננוס לו וישימו אלינו לב, ימותו בצלנו וישימו אלינו לב, כי אתה כמונו 10,000, אתה טוב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. מדוע העם לא רוצה שדוד יצא למלחמה בראשם? דוד היה איש מלחמה, ודוד עד היום נלחם את כל מלחמות ישראל, מדוע העם תובע ממנו שלא להילחם?
נאמרים, אם דוד יהיה איתם,
והם
יוצאו לברוח, זה פה אחרי.
לא.
נאמרים לדוד, אם אתה תהיה איתנו, אנחנו נצא, אחרי שהמלחמה הגדולה, אנחנו נצא לברוח, ויעשימו אלינו.
לא שלא יעשו לב. הוא אומר, אם לא תמיד שלו, אם ימות וחצן, לא יעשו לב. הוא הולך ביחד. מי שנס בדרך כלל, הורגו. אבל צריכים לזכור, ואני אומר, זאת הייתה הטעות שהייתה קודם. אמרנו גם ממה הטעות הזאת נובע. אבל שני המרגלים, אחימץ בן צדוק ויונתן בן אביתר, יצאו להודיע לדוד לפני הזמן. והתמונה שהם נתנו היא חצי תמונה בלבד. אתם זוכרים את זה. הם יצאו אחרי שהם שמרו את עצת אחיתופל. ומלכתחילה לא דובר שנתנו שתי עצות. כשאחיתופל נתן את העצה, אז כתוב, ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים הם כאשר ישאל איש בדבר אלוהים, כן עצת אחיתופל גם לדוד, גם לאבשלום. בשלב מסוים שולח אבשלום לקרוא גם לחושה. אבל מלכתחילה היה ברור שמתקבלת עצת אחיתופל, ואז שני המרגלים, אחימץ ויונתן, רצו מהר כדי להודיע לדוד. ודוד הבין שאיך אמורה להתנהל המלחמה, בחיסון ממוקד נגדו, נכון? אתם זוכרים את העזרה של אחיתופל. זה נועד להיות חיסון ממוקד נגדו, כמו שאמר, ויאמר אחיתופל לאבשלום, וקראנו 12 אל מי שבקום ברדפה אחרי דוד הלילה, ויבוא עליו והוא יגע ופי ידיים ואחרתי אותו ונעש כל אבו שריתו, והקיתי את המלך לבדו. כלומר, היה כאן החשש שאבשלום רוצה להרוג דווקא את דוד. ולכן אמרו לו, מוטב שאתה תישאר בעורף ולא תצא אל המלחמה. אני מזכיר לכם, המלחמה שהייתה אחאב עם בן הדד, גם שם אמר בן הדד, ובן הדד ציווה את שרי הרכב שלו, לא תילחמו בלתי את מלך ישראל לבדו. נכון? תיקר שילחמו רק את מלך ישראל. שם למחאב נהרג במקרה. לא יכלו לתפוס את החאב כי הוא התחפש. אבל היו לנו מלחמות כאלה. ניסו ללכוד רק את המלך, לתפוס אותו, וככה להכריע את המלחמה. כאן אומר העם, יותר טוב שאתה תישאר בעורף, כיוון שמנסים לתפוס אותך, ולא נתנו לו לצאת איתם, זה נראה לא נעים. פסוק ד' ויאמר אליהם המלך, אשר איתה בעיניכם אעשה, ויעמוד המלך על יד השער, וכל העם יצאו למאות ולאלפים. והמלך עומד ליד השער ואומר לכולם שלום, אבל מי שיוצא למלחמה זה רק העם. והוא נשאר מאחורה, זה לא מנהיגות כמו שאנחנו בדרך כלל מגלים אצל דוד, רק כאן לא היה מזה מנוס, כן.
אני חושב שבאתי מה המשמעות של המילים, ויאמר העם, לא תצאים כי אם לא תנוס לשים עלינו לב, ואם לא תרצה לשים עלינו לב. מה הקשר בין זה לבין שער?
תראה, השאלה היא תמיד, האם אתה משחק שחמט או דמקה? אתה מבין מה אני מתכוון? במשל. ודמקה, בסופו של דבר, מי שמנצח, בסופו של דבר, זה מי שנותרו לו יותר חיילים, או מי שבעצם גומר את כל החיילים של היריב, נכון? ושחמט, באופן עקרוני לא משנה כמה חיילים נותרה וכמה פרשים נותרו לך וכמה צריכים נותרו לך. יש רק שאלה אחת, אם המלך קיים או המלך איננו קיים, נכון? זאת אמירה מהסוג הזה, כן? הקיום שלך מבחינה זאת, זה עומד להכריע לחלוטין את גורל המלחמה. ולכן יותר טוב שלא תילחם. הייתה תופעה כזאת עוד פעם, אבל זה היה בתקופה שבאמת לא היה צורך במלך שיעמוד בראש העם, זה סיפור שמופיע אחר כך, אבל הוא סיפור קדום יותר. אתה יכול לראות את לא, שם, לכן אני אומר, הסיפור שאנחנו מתכוונים אליו מופיע בפרק כ"א, פסוק פסוק לבא, והייתי עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, והיה דוד והעבדה ממור, והילחמו את פלישתים, והיה אף דוד, וישבי בנו אשר בלידי הרפה, ומשקל כינו 300 משקל נחושת, וחגו חדשה, והיו להקות את דוד, ויעזור לה אבישי בן צרויה, ואיך את הפלישתים והימתם, אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור, לא תוצא עוד איתנו למלחמה, ולא תכבה את בני ישראל. כן, אבל שם דובר על מלחמות של בודדים, מלחמות גרילה, מלחמות קטנות, זאת אומרת, לפני שדוד מלך בכלל. כן? ידעו כבר שהוא נר ישראל, אבל לא, לא משהו, לא משהו מעבר לזה. כאן מדובר שהוא עומד בראש העם, בראש כל החיילים שלו. כן? היינו מצפים שמלך יצא למלחמה כאן, ולא, כלומר, שיגיד אחריי ולא יגיד קדימה. במושגים צהלים מאוחרים יותר, כן? אבל כאן הייתה סיבה מיוחדת שהוא לא יצא בגלל החשש מהחיסול הממוקד שאבשלום רוצה לעשות לו. וכאן ויצב המלך את יואב את אבישי ואת איתי לאמור, לאט לי לנער אבשלום, וכל העם שבו בצפות המלך כל הסירים על דבר אבשלום. וכאן אנחנו מגיעים למפתח שכבר דיברנו עליו בעבר, והוא ש... דוד לא היה מסוגל להרוג את אבשלום, וייתכן שזאת גם הייתה הסיבה שאבשלום שמע בקול חושי ולא בקול אחיתופל. אבשלום לא היה מסוגל לדבר על חיסול ממוקד לאביו, לדוד. מעבר לכל המלחמה הזאת, היה איזשהו יחס פנימי בין שניהם שלא יאפשר להם את הדברים האלה, כן? שלא אפשר את הדבר הזה. אנחנו מוצאים דבר דומה, לא נפרד על זה כרגע, במלחמת שאול והמלאק, כשהוא השאיר את הגג, כן? כלומר, הייתה שם איזושהי ברית בין מלאכים שלא אפשרה את הדבר הזה, ושם זה כמובן נורא והיום, אבל כאן גם דוד איננו מוכן שיהרג אבשלום, וגם אבשלום איננו מוכן שיהרג דוד, ובעצם המלחמה עוברת את כלל העם וכל מה שקשור בו, נדמה שכבר חכים לי, אז נסיים בזה. בסדר?